הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השביעי מהלכות נזקי ממון. פרק זה עוסק בדיני שמירת השור ואופן שומת הנזקים. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דיני השור ששמרו והזיק, לאחר מכן על דיני השור שהזיק אדם, דין המכניס שורו לרשות אחרים והזיק או נזק, וחלקו האחרון של הפרק עוסק באופן שומת הנזק לעניין התשלומים. פתח הרמב״ם בהלכה א', שור שקשרו בעליו במוסרה, דהיינו בחבל, או שנעל בפניו כראוי, דהיינו שהכניס אותו למקום סגור, ונעל בפניו בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, שבשני האופנים זוהי שמירה כראוי, אכנה שמירה מעולה, שהרן הדלת יכולה לעמוד בפני רוח שאינה מצויה, וכך גם אף שהדבר אינו מצוי, באם יתאמץ השור, יכולו לנתק את החבל. ויצא השור והזיק, בדברים שאין דרכו של השור להזיק בהם, שהם הנגיחה ותולדותיה כנשיכה וכדומה, הרי באים טעם הוא משלם חצי נזק מגופו כדין שור טעם, דאף ששמר על השור כראוי, לא נפטר מתשלומים, משום ששמירה זו נחשבת לשמירה פחותה, דהיינו שמירה מינימלית, ושור טעם צריך לשומרו בשמירה מעולה שלא יזיק, כגון שינעל בפניו בדלת שיכולה לעמוד אף ברוח שאינה מצויה. ואם היה השור מועד, הרי זה פטור מתשלומים, משום ששמר כראוי אף שהיא שמירה פחותה, שנאמר בפרשת משפטים בנוגע לשור מועד, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם. הרי שחיוב התשלומין על נזקי השור המועד, הוא רק אם לא שמרו כלל. האם שמרו פטור מלשלם? ושמור הוא זה, ששור זה ששמרו בשמירה פחותה נחשב לשמור, שהרי סתם אנשים רגילים לשמור כך את שבריהם, ולפיכך הוא פטור עליו מתשלומין. אך שור טעם, כאמור, אין די לו בשמירה פחותה, אלא צריך לשומרו בשמירה מעולה דווקא, ואם שמרו בשמירה פחותה ויצא והזיק, הרי בעליו משלם חצי נזק את דינו. ואין למדים את דינו משור מועד, ומבואר בגמרא שזהו משום שמדייקים ולא ישמרנו לזה ולא לטעם. ואף שהסברה הפשוטה נותנת שהדין יהיה הפוך, שאת הטעם צריך לשמור פחות מהמועד, הרי יש שבירו שהשור הטעם מעיקר הדין פטור מתשלומים לגמרי, מכיוון שסתם שברים בחזקת שימור לעניין נגיחה ותולדותיה, אלא שהתורה כונסת כשישלם חצי נזק, כדי שהאדם ישמור על שורו אף מנגיחה ותולדותיה, ולפיכך כנסה אותו התורה אף כששומר שמירה פחותה, כדי שישמור שמירה מעולה. אך בשור מועד שחיובי התשלומים שלו הם חיובים המוניים, הרי כאשר הוא שמר שמירה פחותה, שוב לא חל עליו החיוב. ובשור מועד אין צורך לקנוס אותו, שהרי הוא מודע לעובדה ששורו מועד לנגוח, והוא שומר עליו כראוי. וכן אם הזיק השור בדבר שהוא מועד לו מתחילתו, שדרך השור מטיבו לעשות כך, כגון שאכל דברים הראויים לו, שהוא חייב עליו נזק שלם מתחילתו משום שן, או ששבר כלים ברגלו בדרך הילוכו, שהוא חייב נזק שלם מתחילתו משום רגל, הרי כאשר הוא שמר כראוי, אף בשמירה פחותה, הרי זה פטור מלשלם, שגם בהם, כמו בקרן מועדת, די בשמירה פחותה. והדבר נלמד ממה שנאמר לגבי נזקי שן ורגל, ושילח את בעירו ובייר בשדה אחר. ושילח זה הרגל ובייר זה השן, וממה שכתבה התורה ושילח ובייר למדים שרק אם הבעלים פשו בשמירתם, והרי זה כמי ששלחו את בהמתם להזיק, הרי בעלי החייבים, אחבאים שמרו עליה אף בשמירה פחותה, הרי הם פטורים. ומסברה, דין השן והרגל המועדות מתחילתן, כדין הקרן שהועדה. הלכה ב', ואם היה השור מועד לקרן ימין ואינו מועד לקרן שמאל, שנגח שלוש פעמים בקרן ימין ולא בקרן שמאל, ומעתה הוא מועד רק לנגוח בקרן ימין, שבאם לא שמרו כלל ונגח בקרן ימין הוא ישלם נזק שלם, ובאם נגח בקרן שמאל הוא ישלם חצי נזק. ויצא השור אחר ששמרו כראוי, דיינו בשמירה פחותה, ונגח בין בקרן ימין שהוא מועד לה ובין בקרן שמאל שהוא טעם לה, משלם חצי נזק כדין טעם, שבנוגע לקרן שמאל הדבר פשוט, שהרי קרן זו טמאי, ובטעם אף כששמר שמירה פחותה הרי הוא משלם חצי נזק, ואף בנוגע לקרן ימין שהוא נעשה מועד לגביה, ונתבהר בהלכה הקודמת שבמועד כאשר הוא שמר שמירה פחותה, הוא פטור לגמרי מלשלם, בבאר המגיד משנה שבמקרה זה הדבר שונה, דמאחר שהוא טעם לקרן שמאל, הרי חל על השור שם טעם, וצריך לשמור את השור בשמירה מעולה. ומשום כך אף בנוגע לקרן ימין המועדת, הרי הוא חייב בנזקה, אך מכל מקום מכיוון שחיובו הוא מצד דין טעם, הרי הוא משלם אף על הקרן הימנית רק חצי נזק. הלכה ג' בהמה שחבלה באדם, בין בכוונה, בין שלא בכוונה. דהיינו אף כאשר הבהמה חבלה בו שלא בכוונה. הרי בעליה חייב בתשלומים כדינה, שאם תמה היא בין גיחה ותולדותיה, הרי זה משלם חצי נזק מגופה, כדין בהמה נוגחת בהמה. והיא מועדת, כגון שנקחה כבר אדם שלוש פעמים, וכן בדברים שהיא מועדת להם מתחילתם כרגל, הרי זה משלם נזק שלם, שדין שור המזיק אדם כדין שור המזיק שור. וזאת בשונה משור ההורג אדם, שרק אם ממית בכוונה הורגים את השור, ולא אם ממית שלא בכוונה. אך אופן עומדן הנזק הוא ייחודי בחבלה באדם, ששומעים בכמה היה נמכר לעבד ללא הפציעה, וכמה הוא שווה להימחר אתה והוא משלם לו את ההפרש. אך בשונה מהאדם החובל באדם אחר, שהוא חייב בארבעה דברים, הרי כאשר הבהמה חבלה באדם, הוא חייב רק בנזק, הוא פטור מן השבט, שהוא התשלום בעבור הימים שהתבטל ממלאכתו מחמת החבלה, ומן הבושת, התשלום עבור הבושה שנגרמה לו מהחבלה, ומן הצער, הצער שנגרם לו מהחבלה, ומן הריפוי, הוצאות הרפואה, שארבעה הדברים אלו לא חיווה תורה בהן, אלא לאדם שחבל בחברו. וכפי שכל סוגי התשלומים הללו נלמדים בגמרא מהכתובים. אבל בהמתו שחבלה בחברו, הרי זה כמי שהזיקה את ממונו של חברו, שאינו חייב אלא בדמי הנזק בלבד, ולא בשאר הארבעה דברים. והגמרא בפרק החובה לומדת זאת מהכתוב בפרשת אמור, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, איש בעמיתו ולא שור בעמיתו. שהחיובים הייחודיים של ארבעת הדברים לחובל באדם, נאמרו רק באדם שחבל באדם, ולא בשור שחבל בו. שהוא חייב רק בתשלומי הנזק, כפי שהוא חייב בכל נזק ממוני שגרם. לפיכך, שורו שביש את האדם, כגון שקרא את בגדיו, פטור מתשלום דמי הבושת. מבאר הפרישה שהחידוש בזה הוא, שלא נחשוב שרק כאשר הוא חבל בו שהוא חייב בנזק, הרי הוא פטור מארבעה דברים. אבל באופן זה שהוא רק ביש אותו שאין כאן תשלומי נזק, הוא יהיה חייב בתשלום בושתו, ובזהו החידוש ששור לעולם אינו משלם את תשלומי הבושת, וכן את שאר הארבעה דברים חוץ מן הנזק. ואם ביש הוא הבעלים בעצמו את חברו, חייב בתשלום דמי בושתו, אף שלא יזיקו כמו שהתבאר בהלכות חובל ומזיק. וחילוק נוסף בין האדם והשור שחבלו באדם, ששורו שחבל באביו או באמו של בעליו, אף שעשה בהם חבורה, או שהדליק השור את גדיש חברו בשבת, הרי זה חייב בנזקיו, דמי החבלה או דמי הגדיש, ואילו היה הוא בעצמו, בעליו של השור. העושה זה, שהיה עושה חבורה באביו או באמו, או שהיה מדליק את גדיש חברו בשבת, היה פטור מלשלם, מפני שהחובל באביו או באמו ועשה בהם חבורה, וכן המדליק גדיש חברו בשבת, הרי הוא חייב מיתה. והכלל הוא שהעובר עבירה שיש בה אבון מיתה ותשלומים, הרי הוא פטור מתשלומין, אף אם עשה את העבירה בשוגג, שלמעשה אין הורגים אותו, כמו שהתבאר בהלכות גניבה והלכות חובל. הלכה ד' המכניס שורו לחצר בעל הבית, דהיינו חצר פרטית השייכת לאדם מסוים שלא ברשות הבעלים, ונגחו שורו של בעל הבית, או נשכו כלבו של הבעלים, הרי זה פטור בעל הבית מתשלום נזקי שורו או כלבו, משום שיכול לומר לבעל השור, אילו לא היה נכנס לרשותי, לא היה ניזוק, והרי לא הייתה לך רשות להכניס את שורך לרשותי. ואם כן, אתה גרמת לעצמך את הנזק, וכפי שנתבאר באופנים דומים בפרק ג' ואם נגח הוא, דיינו השור שהוכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות, את שורו של בעל הבית, הרי אם היה תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם, כדין הנוגח ברשות הרבים, ודלא כדעת רבי טרפון, שבקרן תמה משלמים חצי נזק רק ברשות הרבים, אך ברשות הניזק משלמים נזק שלם. אלא אף ברשות הניזק בקרן תמה משלמים חצי נזק, ואף שהוא עצמו הכניס את שורו בידיו לרשות הניזק, מכל מקום הוא משלם על איזקו רק חצי נזק. המשיך הרמב״ם בהלכה ה', ואם נפל שור זה, שהוכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות לבור שבחצר זו, והביש את מימיו, שהסריח וקלקל את המים, הרי אם הביש את המים מיד בשעת הנפילה, משום שהשור היה מלוכלך ונמסו המים, או שבנפילתו גרם שיעלה בוץ וטיט מקרקעית הבור והתערבו במים, הרי זה חייב בעל השור בנזקי המים, שהרי היזק זה בא על ידי השור בדרך הילוכו, והרי זה תולדת הרגל שחייב עליה ברשות הניזק, ואם נמסו המים אחר זמן, שרק לאחר שהיית השור במים למשך זמן נהיו המים מתונפים, כגון שמת השור והסריחה הנבלה את המים, שבאופן זה אין הדבר נחשב כהיזק מחמת הילוכו, ואינו חייב משום רגל, הרי זה בעל השור פטור על נזק המים, ואף ששורו גרם להסרחת המים, שהרי נעשה השור תקלה כבור, שמאחר שהשור נעשה כתקלה, ובאופן זה הוא מזיק, שכשהוא מונח לאורך זמן וכך נגרם ההזק, הרי גדר הזקו הוא תקלה, כמו כל דבר המונח שאנשים נתקלים בו, שהוא תולדת הבור, שאף אם תקלה זו עם ממונו, הרי הוא חייב עליה כבור ולא כממון המזיק, שהרי ממונו לא הזיק באופן אקטיבי, אלא על ידי שהיה מונח במקום לאורך זמן נגרם ההזק, והמים שניזוקו מהשור הרי הן כחילים, ולא מצאנו בור שחייב בו את הכלים שניזוקו מהבור. וכמו שהתבאר בפרק י' משום שנאמר בפרשת משפטים בנוגע לחיוב הבור, ונפל שם שור או חמור, ודרשו חכמים שור ולא אדם, חמור ולא כלים, שאין חייבים על נזקי הכלים בבור, אלא רק על נזקי בעלי חיים, ולפיכך כאשר השור הביש את מימי הבור על ידי ששעה בהם לאורך זמן, הרי הוא פטור על נזקי המים, שהרי אף המים אינם בעלי חיים כמו הכלים. וכל זה כשהכניס את השור לחצרו שלא ברשות הבעלים. אך באם הכניס את השור לחצר ברשות הבעלים, הרי אף אם נגח את שורו של בעל הבית, או שנפל לבור והביש את מימיו בשעת נפילתו, הרי בעל השור פטור על הנזקים, והרי ודמסיג, דמדוע ייפטר, והרי זו חצר הניזק, ואם כן צריך להיות חייב עליה, על הנגיחה, ואף על הבשת מימיו שחייבים עליה משום רגל. ומבאר המגיד משנה בדעת הרמב״ם, שכאשר הוא מכניס את שורו ברשות, הרי זה כאילו ייתנו בפירוש שיפטר מכל הנזקים שיבואו על ידי שורו. ומכל מקום אין בעל החצר חייב בנזקי השור בכך שנפל לבור, שרי לא קיבל אחריות על השור, אלא רק נתן לו רשות להכניסו לחצרו. אך באם קיבל עליו בעל הבית לשמור על השור שהוכנס לרשותו, הרי הוא חייב בנזק השור שנפל לבור, שלא רק שבעל השור פטור על נזקי המים, אלא במקרה זה, בעל החצר צריך לשלם לבעל השור את הזקו של השור, שהרי הוא קיבל עליו אחריות לשמור על השור בחצרו, ולפיכך הוא חייב בנזק שנגרם לו על ידי שנפל הבור. על החווה, והכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, והזיק השור את בעל הבית בצורה אקטיבית כגון שנגחו, או שהוא זק בו בעל הבית, כגון שנתקל בעל הבית בשור ונזוק, שהשור הוא התקלה שעשה בעל השור וחייב עליו משום בורו, או שחפר השור בחצר בורות, חפירות עגולות, או שיחים, חפירות ארוכות וצרות, ומערות, חפירות מרובעות מקורות, הרי בעל השור חייב בנזקי החצר, מה שניזוק החצר מהבורות, וכן אם הזיק השור את בעל הבית או שהוזק בו, הרי בעל השור חייב בכך, שרי הכניס את שורו לחצרו ללא רשות, אך בעל החצר חייב בנזקי הבור, שבאם הפקיר אחר כך את חצרו ולא הפקיר את בורו, הרי הוא חייב בכל הנזקים שיגרמו על ידי שיפלו בעלי חיים אל הבור ויוזקו, שרי היה עליו לסותמו כשהפקיר את חצרו, שרי אתה יש רשות לכל החפץ להיכנס לחצר, והבור שלו מהווה תקלה עבורם שיכולים ליפול בו. וכיוון שלא סתמו, נחשב הדבר שהוא עצמו קרא את הבור, ולפיכך בעל החצר חייב בנזקיו. דאף שנאמר כי יכרה איש בור וכאן לא הוא קרא אותו, הרי מכיוון שהבור הוא שלו, חייב הוא לסותמו כדי למנוע הזק, וכיוון שלא סתמו, הרי זה כאילו הוא עצמו קראו. ולפיכך כל חיוב הנזק הוא על בעל החצר, ולא על בעל השור שחפר את הבור. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואם הזיק בעל הבית את השור שנכנס לחצרו ללא רשות, הרי באם הזיקו שלא לדעת, דיינו שלא בכוונה, הרי זה פטור, ואף שהכלל הוא שהאדם המזיק חייב גם כשהזיק בשוגג ואף באונס, הרי מכיוון שהכניס את השור לחצרו שלא מדעתו, הרי כשהזיקו בעל הבית שלא בכוונה, הרי הוא פטור, שהרי אומר לו למה נכנסת לרשותי שלא ברשות, עד שעל ידי זה נגרם ששגגתי בך והזקתי לשורך, שהאשמה להזק השור היא על בעל השור, ולא על בעל החצר שהזיקו שלא בכוונה. אך באם הזיקו לדעת, דיינו בכוונה, הרי זה חייב נזק שלם מדין אדם המזיק, מפני שאף שיש לו רשות להוציאו מרשותו, אף אם על ידי שיהיה מחוץ לחצרו הוא ינזק, אבל להזיקו בכוונה אין לו רשות, אף שהוא נמצא בחצרו ללא רשות. ומכיוון שאין לו רשות לכך, הרי הוא חייב על הזיקו נזק שלם. והלחמישנה כתב שהמשמעות של אם הזיקו לדעת היא שידע שהשור נכנס לרשותו, שאז אף אם לא רצה להזיקו הרי זה חייב, שרק כאשר הוא לא ידע שהוא ברשותו אין להשימו בהזק השור, אך כאשר הוא ידע שהוא ברשותו הרי דינו כדין כל אדם המזיק שהוא חייב על הזיקו אף שלא בכוונה. ומכאן עד לסיום הפרק מבאר הרמב״ם את אופן שומת הנזק לעניין התשלומים. הלכה חטא שמין לנזקים, שכשהאדם וממונו הזיקו את ממון חברו, עומדין את ערך הנזק ועל פיו מחייבים את המזיק. כיצד? הרי ששיבר כלי של חברו, בין אם הוא עצמו שברו, בין אם בהמתו שברה אותו, הרי הם אומרים למזיק, קח אתה את הכלי השבור, ושלם לזה דמי הכלי כולו, שהיה מקום לומר שמכיוון שהוא הרס לו את הכלי, הרי הוא צריך לשלם לו את דמיו של כלי שלם, שזהו הנזק שגרם לו, והכלי השבור יהיה של המזיק, אלא עומדין כמה פחת הכלי מדמיו, ונותן לו המזיק את כל שווי הפחת, אם היה המזיק מועד, או שהאדם עצמו הזיק, שהחיוב הוא בנזק שלם, או שמשלם חצי משווי הפחת, באם היה המזיק טעם שחייב בחצי נזק, והכלי השבור נשאר אצל הניזק. והמקור לכך שמשלמים את הנזקים באופן זה, אף שכאמור היה מקום לומר, שישלם לו את כל דמי הכלי, ויקח המזיק את הכלי השבור, ומה שנאמר בפרשת משפטים, לעניין שור שניזוק ומת, שלם ישלם שור תחת השור, והמת תהיה לו. שהכוונה היא שהמת שייך לניזק, ועל פי זה ברור שהמזיק משלם את ההפרש שבין השור החי שהוזק לבין שווי הנבלה, והניזק לוקח את הנבלה. ואף שהתורה סתמה והמת תהיה לו, והיה ניתן לפרש הכוונה שהמת תהיה למזיק, ועליו לשלם את כל דמי השור כפי שהיה שווה כשהיה חי, הרי את זאת לא הייתה התורה צריכה לכתוב, דמאחר שנאמר שלם ישלם שור תחת השור, ברור הדבר שהמת תהיה של המזיק. אלא מאיתור הכתוב למדים שבכוונת התורה לומר שהמת תהיה לו לניזק, ועל המזיק לשלם את ההפרש שבין שווי השור החי לבין נבלתו. ופחת הנבלה, שבאם שווי הנבלה של השור הניזוק, פחת משעת הנגיחה עד השעה שעומדים בדין ובית דין מחייבים את המזיק לשלם, הרי הפסדו על הניזק, שמלכתחילה בשעת ההזק, הנזק הוא מה שהפכו את שורו החי למת, וזה כל מה שהמזיק מתחייב לשלם לו. והנבלה נשארה מלכתחילה שלו, ולפיכך כל נזק שיגרם לה, הרי הוא משל הניזק, והמזיק מתחייב לשלם רק את ההפרש שבין שוויו של השור החי לשווי הנבלה שלו בשעה שהם איתו, שזהו הנזק שגרם לו. וגם דבר זה נלמד מהפסוק הנ"ל והמת תהיה לו, לניזק, שהנבלה היא ברשות הניזק משעת מיתת השור, ולפיכך היה לו למוכרה מיד בשעה שמתה, ולא להשותה עד שתשרח ותתקלקל. ושבח הנבלה, באם שווי הנבלה השביח מזמן הנגיחה ועד שעמדו בדין, וכגון שהתייקרו בשוק דמי הנבלות, הרי זה חולקין אותו המזיק והניזק, ששניהם מתחלקים בדמי השבח, וכפי שהתבאר בהלכה יוד, והדבר נלמד מהכתוב וכפי שהתבאר שם. ובשתי ההלכות הבאות, מביא הרמב״ם דוגמאות לאופן חישוב הנזק כאשר פחתה הנבלה או הושבחה. הלכה ת' כיצד מחשבים את הנזק אם פחתה או הושבחה הנבלה? ותחילה מבאר הרמב״ם באופן של פחתה הנבלה, שור שהיה שווה 200 שנגחו ומת, והרי הנבלה הייתה שווה בשעת המיטה 100, כך שהנזק הוא 100, ובשעת העמדה בדין פחתה, שעד לשעת העמדה בדין, הנבלה החלה להירכב ופחת שוויה והרי שווה 80, אין המזיק משלם אלא 100, כפי שהיה הנזק בשעת הנגיחה, ואינו משלם 120 לפי שווי הנבלה בשעת העמדה בדין, וזהו כשהשור מועד שהוא משלם נזק שלם, שכל הנזק כאן הוא 100, ובאם היה השור המזיק טעם, משלם לו 50, חצי מהנזק שנגרם בשעת הנגיחה שהוא 100, והוא משלם מגופו, מגוף השור המזיק, כדין שור טעם המשלם מגופו, שבאופן זה כל פחת הנבלה שהוא 20, הרי הוא על הניזק, כאמור שהדבר נלמד מהכתוב והמת תהיה לו לניזק. נמשיך הרמב״ם בהלכה יוד, ובמקרה זה של שור ששווה 200 שנגחו ומת, והנבלה שווה בשעת המיטה 100, ואם השביחה הנבלה, כגון שעלה שווי הנבלות בשוק, והרי שווה בשעת העמידה בדין 120, הרי המזיק משלם לו 90 אם היה מועד, מכיוון שהנזק בשעת הנגיחה היה 100, והוא התחייב לשלם לו 100, והמזיק והניזק חולקים את דמי השבח שהם 20, הרי כל אחד מהם מקבל 10, ומכיוון שהנבלה נשארת אצל הניזק, הרי המזיק פוחת מתשלומיו 10 והוא משלם רק 90. ואם היה טעם משלם 45, דמכיוון ששווי הנזק לאחר הפחתת דמי השבח הוא 90, הרי חצי ממנו הוא 45. והוא משלם מגופו של השור המזיק כדין שור טעם, וזהו שנאמר בפרשת משפטים, וכי יגוף שור איש את שורהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ומדובר בשור טעם. וכאשר דמי השור החי ודמי השור הניזק שהיה חי היו שווים, הרי הוא משלם חצי מדמי השור המזיק, שזהו חצי הנזק, וגם את המת יחצון, שמאיתור המילה גם, למדים שאת שבח הנבלה יחצון, דיינו יחלקו בין המזיק לניזק. הלכה י' שור שווה 200, שנגח שור שהיה שווה 200, והפחיתו 50, שהשור הניזק עדיין חי, שהוא רק נחבל, ומחמת זאת הוא נהיה שווה בפחות 50, דיינו שהוא נעשה שווה 150, ובשעת העמדה בדין השביח השור הניזק והרעו שווה 400, שמכיוון שהשור הוא חי, הרעו הוא גדל וניתן גם לפתמו כפי שהתבהר, והרי משעה שניזק כאשר הוא היה שווה 150 ועד לשעת העמדה בדין, הוא השביח עד לשווי של 400, ואילולי הנגיחה שהפחיתו היה שווה 800, שמחמת הנגיחה התפתחותו של השור הוא עתה, והרי הוא עלה רק ל-400, ואילולי הנגיחה הוא היה מגיע עתה לשווי של 800, הרי בין אם השביח השור מחמת שפתמו בעליו, ובין ששבח מאליו, שגדל ונעשה שווה יותר, אינו נותן לו אלא קישת הנזק, שעליו לשלם את 50 הזוז שהפחיתו בשעה שנגחו, משווי של 200 לשווי של 150. ואין הניזק יכול לטעון שמחמתו הוא הפסיד 400 זוז, שהרי אילולי הנגיחה הוא היה שווה עתה 800, מכיוון שאין זה נזק ישיר, אלא גרמה, והכלל הוא שגרמה בנזקין פטור. ואם כחש מחמת המכה בשעת עמידה בדין, דהיינו שלאחר הנגיחה המשיך השור להיחלש מחמת הנגיחה עד לשעת העמדה בדין, שבשעת הנגיחה הוא הפחיתו 50, והרי הפחת בשעת העמידה בדין שווה 100, נותן לו כשעת העמידה בדין של המזיק לשלם 100 כפי הנזק שנוצר עתה בשעת העמידה בדין, ולא 50 כפי שהיה בשעת הנגיחה. משום שהניזק טוען, קרנה דטורה קבירה בי, דהיינו קרן השור שלך כאילו היא קבורה בתוך השור שלי וממשיכה להזיקו, שאף ה-50 שהוא פחת עד לשעת העמדה בדין, הרי זה מחמת המכה, ולפיכך הדבר נחשב כנזק ישיר של השור, ועל בעליו לשלמו. ואף שנתבהר בהלכה חטא שפחת הנבלה הוא על חשבון הניזק, שהרי לאחר הנזק שנגרע מהנגיחה, מכיוון שהנבלה שייכת לניזק, הרי כל הפחת שקורה על חשבונו, שהיה לו למוכרו, מבארים התוספות שזהו רק שהשור הניזק מת, שעל הניזק היה למוכרה מיד קודם שתסריח ותפחת. אך כאן מכיוון שלא מת הניזק, הבעלים העדיף להמתין מלמוכרו שמא יתרפא, וכך יקטן הנזק. וכאשר הנזק המשיך להפחית את שוויו, הרי על המזיק לשלמו. הלכה י"ב, ואם השביח המזיק בשעת העמדה בדין יותר ממה שהיה שווה בשעת הנגיחה, הוא מדובר בשור תם שאינו משלם את חצי הנזק אלא מגופו, ולא היה בשווי השור המזיק בשעת הנגיחה כדי לשלם את כל חצי הנזק, וכגון שהנזק היה 500, שמוטל עליו לשלם 250, ושווי השור המזיק בשעת הנגיחה היה רק 200, ועד לשעת העמדה בדין השביח השור המזיק ואתה הוא שווה 250, והשאלה היא, האם הניזק יכול לגבות אף את ה-50 הנוספים שהושבחו בחצי הנזק המגיע לו כגבייה מגופו של המזיק? הרי הדבר תלוי, שאם מחמת שפתמו בעליו שבח השור המזיק, אינו משתלם ממנו אלא מה שהיה שווה בשעה שהזיק, שהרי המזיק חיסר מממונו כדי להשביח את השור, ואין לניזק להרוויח מזה. ובדוגמה שהוזכרה, הוא יגבה רק 200, אך באם מחמת עצמו השביח השור המזיק, משתלם חצי נזק ממנו כשעת עמידה בדין. כפי שוויו בשעת העמידה בדין לאחר ההשבחה, משום ששווי השור לעניין התשלום ממנו נקבע בשעת העמדה בדין, ומכיוון שעתה הוא שווה 250, יכול הניזק לגבות ממנו את כל דמי חצי נזקו. והאור שמח ביאר שכאשר המזיק פתמו, השבח נחשב כגוף אחר, שאינו חלק מגופו של השור המזיק, ולפיכך לא ניתן לגבות ממנו, שהרי שור טעם אינו משלם אלא מגופו, אך כשהשביח מחמת עצמו, הרי השבח נחשב כחלק מגוף המזיק, ולפיכך ניתן לגבות אף מן השבח. הלכה י"ג על המזיק לתרוח בנבלה, דהיינו לטפל בה ולתרוח להביאה מהמקום שבו היא מתה, עד שממציא אותה, דהיינו שמביא אותה לניזק. דאף על פי שנתבהר שהנבלה ניתנת לניזק, ועל המזיק לשלם רק את ההפרש שבין השור החי לבין שווי השור לאחר שמת, מכל מקום מוטל על המזיק תחילה לתרוח ולהביא את הנבלה לניזק. כיצד, כגון שנפל השור לבור ומת, הרי זה מעלה בעל הבור, שהוא המזיק את הנבלה מן הבור ונותנה לניזק, ורק אחר כך שמין לו את פחת הנבלה, דהיינו את מה שפחת מהשור החי עד לשוויו כנבלה. אך באם הוא לא מביא לניזק את הנבלה, עליו לשלם את כל דמי השור הניזק כפי שהיה שווה כשהיה חי. וכתבו הפוסקים שאם יתעכב בהבאת הנבלה לניזק, הרי כל מה שתפחית הנבלה עד לזמן זה, יהיה על המזיק לשלם. והמקור לכך שעל המזיק לתרוח להביא את הנבלה, ומה שנאמר בפרשת משפטים, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לי ועליו, והמת יהיה לו. והגמרה דורשת את הכתוב, כסף ישיב לי ועליו והמת, שעליו להשיב לבעליו, הן את הכסף והן את המת. מלמד שהוא חייב להשיב את הנבלה, שזהו והמת, ובנוסף לכך את הפחת שפחתה מן החי, שזהו הכסף, לניזק. שמלבד הפרש הממון שבין שווי החי לנבלה, עליו להמציא את הנבלה לניזק. ואם היה המזיק טעם, הרי בנוסף לכך שהוא נותן לו את הנבלה, הרי הוא משלם לו חצי הפחת, כמו שביארנו בהלכה ח'. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.